שלום לכולן. וואי, איזה עומס של אנשים, אימא לי. קיבלתם את הדפים? זה דפים שכתוב עליהם בין כסה לעשור. כן? הגיעו לכולם הדפים? אפשר להתחיל? מעולה. אם אין, אז שמישהי תלך לצלם עוד אלף. אולי זה יספיק. טוב. בעזרת השם ננסה קצת להתכונן לראש השנה. הנה דפים, בבקשה, מעולה. טוב, נראה לי כולם איזה, אני מתחילה, טוב? מקווה שלכולם יש דפים. האמת היא שמאוד רציתי, כאילו חשבתי על זה שרוב מי שידבר פה היום בעיקר יכוונן את כולנו לראש השנה, ומכיוון שהרבה מהבנות שכאן לא יצא להם לבוא עוד פעם לקראת יום כיפור, אז נשתדל שהשיעור יהיה גם מכוון לראש השנה, אבל גם ליום כיפור וגם לחיים בכלל כרגיל. אז יש מאמר של הרב קוק במאמרי הראייה ממדרשות לראש השנה, שבעצם עושה לנו קצת סדר. הזכרנו את זה טיפה בשיעורים באלול ובמלאה, אבל אני מסכמת את זה. עושה לנו קצת סדר בקשר בין ראש השנה ליום כיפור. והמאמר פותח ושואל, אנחנו אומרים כל בוקר לדוד, השם אורי ואישי, ופרשו שאורי זה ראש השנה ואישי זה יום כיפור. והרב שואל על זה, מה הקשר בין אורי לראש השנה לאישי ביום כיפור. וזה מאמר ארוך שבדרך כלל האמת אני יוצא לי ללמד אותו במהלך אלול, השנה לא למדנו אותו באחד מהתוכניות. אבל אז הבאתי רק ככה את ההתחלה שלו, כי בעיניי יש בו משהו בסיסי בכל ההבנה שלנו על הקשר בין ראש השנה ליום כיפור. אני תמיד המון המון שנים ראש השנה ויום כיפור היה נראה לי, הזכרתי את זה פה, מין ענן אחד שלם כזה של כאילו מלא 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 תפילות, ויאללה רק בואו נעבור את זה ונדע שאנחנו אחרי זה ונגיע לסוכות ואפשר להתחיל ליהנות מהחיים. ובאמת אחרי שככה יצא לי קצת יותר להתעמק בזה, הבנתי שיש עניין שונה בין ראש השנה ליום כיפור, שהוא בא לידי ביטוי בשתי שאלות שהרב מציב פה בתחילת המאמר. אחד, הנושא הזה שאמרנו על אורי ואישי, והדבר השני, למה אין וידוי ביום כיפור. זה, אני אתייחס לכל הנושא הזה כזה יחסית בקצרה, ואז רק הקדמה למשהו אחר שאני רוצה שנלמד, שזה מאחורי הדף אי אפשר בלי עניה, אז נעשה לנו קצת עניה לנפש. נגיד בעל פה ואז נקרא בפנים. אורי ואישי הם בעצם מסבירים לנו שהם מקבילים לראש השנה ויום כיפור, ובאמת נשאלת שאלה, למה אם אנחנו בראש השנה זה יום שנקרא יום הדין, והרחבנו על זה ארוכות למי שהשכים עקום במלאה והגיע באלול ודיברנו על כל המהלך של מה זה דין ורחמים, אבל בכל אופן יום הדין, ראש השנה נקרא יום הדין. והרב שואל, אם זה יום הדין, למה אין לנו וידוי, למה אדם לא מתוודה בראש השנה, למה אין וידוי? כן, וידוי זוכות את המיליון דפיקות האלה ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ביום כיפור, אין את זה בכלל בראש השנה. אני נגיד רק גיליתי את זה באמצע החיים, שפתאום אמרתי, וואלה, נכון, כל הוידועים האלה זה בכלל ביום כיפור, ובכלל בראש השנה בכלל אין את זה, כאילו מרוב שזה הכל היה לי ענן אחד שלם. ובאמת וידוי, כן, בן אדם שהוא עומד לדין, הגיוני שהוא יבוא ויגיד מה הוא היה בסדר ומה הוא היה לא בסדר, כן? הרב קורא לזה בהמשך שזה סוג של סנגוריה. אתה יכול לקחת את זה כסנגור, כי אתה אומר חלק מתהליך התשובה זה הוידוי, כן, האמירה בפה. ואם אני באמת אגיד, גם אני אתוודה על מה שעשיתי לא טוב, מתוך זה ייראו, יתגלו שאיפותיי ורצוני הפנימי, וזה יהיה לי כסנגור ביום הדין, זה יהיה לי משהו שהוא יכול להיות לי לעזר. ובכל זאת ביום הדין אנחנו לא מתחילים את התהליך הזה של הימים הנוראים בוידוי, בכלל אנחנו לא מתעסקים, אלא ראש השנה הוא לגמרי יום של, נקרא לזה, הרמת מבט. אני קוראת לזה מין שיעור באמונה מתומצת של יום יומיים, יום האריכתא, שבו אנחנו רק כמעט ורק מתעסקים בגודל של החיים. אנחנו מתרוממים אל המושגים הגבוהים שאליהם אנחנו שייכים, אל המלאכת השם בעולם, אל מקומו של עם ישראל, של התורה בחיים שלנו. וזה עוסקת בעיקר תפילת מוסף של ראש השנה, של מלכויות, זיכרונות ושופרות. בכלל אני עוד לא מתעסקת בי, כן, ובתהליך התשובה שלי, אלא אני מתרוממת אל הגודל של החיים. והרב יסביר לנו שזה בדיוק הנקודה של אורי. אורי זה כמו שנדליק פנס גדול ונעיר את הדרך. ורק אחרי שאני יכולה להציב את המטרה, כן, להאיר את הדרך, רק אחר כך בשלב השני ביום כיפור אני יכולה להגיד, רגע, בוא נראה איפה הייתי מכווננת אל הדרך הזו ואיפה לא. אני לא יכולה, אם הייתי רצה ישר ליום כיפור וישר הייתי מתחילה בחשבון הנפש של הוידוי, התשובה הזאת הרב מגדיר אותה כתשובה מהירה, ממקום של פחד, של איפה הייתי בסדר ואיפה הייתי לא בסדר. וזה קפיצת מדרגה שהיא דווקא לא לטובתנו, אלא הפוך. אנחנו מתחילים בראש השנה בהדלקת הפרוז'קטור הענקי הזה, כן, של ראש השנה, שמאיר לנו את הדרך, שמאיר לנו את הכיוון. קראנו לזה במהלך שלמדנו עכשיו באלול, את קריאת הכיוון של החיים, כן, את הדין, את הסדר האלוקי. ואנחנו מתרוממים אל הסדר הזה, מבינים, כן, לאיזה גודל אנחנו שייכים. זה ראש השנה, זה המלכת המלך, זה האורי, זה האור הגדול של תחילת השנה. ויום כיפור הוא המשך של זה, המשך של אותו, הוא נקרא לזה, כמעט הייתי אומרת, פועל יוצא, שאחרי שהארתי לי את הדרך, אני עכשיו אומרת, בוא נראה, כמו שאמרתי לפני רגע, בוא נראה איפה אני מול זה, איפה הייתי בדרך, איפה סטיתי, איפה חטאתי, איפה אביתי, איפה פשעתי. איך אני אדע להגיד איפה פשעתי אם לא הגדרתי קודם מהי הדרך, מהי האמת, כן? מהי הדרך המיטיבה. רק אחרי שאני מגדירה את הגודל שאליו אני שייכת, אחר כך אני יכולה להגיד איפה לא הבאתי את זה לידי ביטוי בחיים שלי. בואו נקרא את זה בפנים. לדוד השם אורי ואישי, אתם רואות את זה? בין כסל לעשור. לדוד השם אורי ואישי, ודרשו חז"ל בפסיקתא, השם אורי בראש השנה ואישי ביום הכיפורים. ונבהר בעזרת השם למה ייוחס לשון אורי על השם יתברך לראש השנה ואישי ליום הכיפורים דווקא. וכבר אני אומרת לכם שלא הבאתי את כל המאמר, הבאתי לנו רק את ההתחלה. ונקדים מה שמבואר בזוהר וכן נוהגים להלכה על פי דרך הפוסקים, שלא להתוודות בראש השנה. וכן נראה מתיקוני התפילה של ראש השנה שאינה כי אם, כן, מה אנחנו כן מתעסקים בראש השנה? לא בבידוי, כי אם בזיכרון כבוד השם יתברך והגדלת הודו לעיני כל. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה. ועניין וידוי לחטא ועוון לא נמצא בכלל. כן, אז הוא שואל לנו שתי שאלות. אחת, מה העניין של אורי ואישי? והעניין, למה אין וידוי בראש השנה? שאמרנו, הגיוני מצד אחד, שוידוי הוא יהיה כלי טוב, הוא יהיה סנגוריה משמעותית ביום הדין. אבל לכל מי שככה, בא לי להגיד זכה, אבל זה נשמע כאילו אני מייחסת את זה אליי, אבל זכינו ללמוד ביחד את המהלך של חודש הרחמים ביום הדין, מבין שהדין, כן, זה קודם כל, כן, הרצון האלוקי, התוכנית האלוקית של המציאות, שזה מה שמתחדש ביום הדין, מתחדש בראש השנה. ולכן אנחנו בראש השנה בכלל עוד לא מתעסקים בעני הפרטי. והדבר צריך ברור מאוד, ולא העיקר אצלנו, שראש כל הסמים מבחינת התרופה, כן? היא התשובה, והבידוי הוא עיקר גדול בתשובה. הרי אמרנו שהדרך, כן, לזכות בדין, הדרך הטובה היא על ידי זה שנעשה תשובה, וחלק מאוד משמעותי בתשובה זה הבידוי. אז שוב, למה אנחנו לא משתמשים ברפואה הזאת, בדבר הזה שיכול לעזור מה שנקרא וידוי? ואיך בראש השנה, שהוא יום הדין, יום נורא והיום, נהיה מוזהרים שלא לקחת לנו את הפרקליט הגדול הזה של וידוי, והוא דבר מטמיע. אז עכשיו זה, כל הפסקה הראשונה רק הייתה שתי שאלות האלה, ושוב אני אומרת, יש בעצם מאמר שלם, כן, כל שם מאמר שעונה על השאלות, אבל ככה בשורות הראשונות כבר הרב נותן לנו את התשובה בתמצות. אמנם לאחר העיון הדבר מבואר מאוד, הוא מורה על גודל אהבת השם יתברך לישראל, שזהו דבר פשוט, שאף על פי שכל תשובה מועלת בכל זמן שאדם מתחרט מן החטא, אפילו בירור תשובה בעלמא, החטא הולך ומתכבס מכל מקום. ודאי אינה דומה כלל מעלת התשובה הבאה עם השכל, שישכיל בגדולתו יתברך, ועיקר קדושת התורה ומצוותיה ומעלת ישראל, ומה שאדם פועל לטוב ועשותו רצון קונו, שכל אלו העניינים יביאו את האדם לתשובה מאהבה. הרב מביא לנו פה מושג שנקרא תשובה מאהבה, ובאמת אם כל אחת מאיתנו הייתה חושבת כזה באופן אינטואיטיבי מה זה תשובה מאהבה, או הייתי שואלת כזה דבר, באיזה איבר בגוף, לאיזה איבר בגוף קשור המושג הזה תשובה מאהבה, רובנו היינו אומרים הלב, נכון? שאנחנו נתעורר לאהוב את השם יתברך, ואז מתוך זה נשוב בתשובה. והרב באיזשהו אופן הופך לנו את המבט הזה ואומר לנו תשובה מאהבה היא בכלל תשובה שכלית. איזה מבאס, נכון? שכלית, מה הכוונה? שכשאנחנו בעצם באים לאהוב מישהו, כן? זה מתוך זה שהכרנו את המהות שלו, הכרנו אותו, ומתוך זה אנחנו באים לאהוב אותו. ובעצם ההתאהבות שאנחנו יוצרים בראש השנה, תשובה מאהבה, זה מתוך מה שאנחנו מתוודים אל הגודל שאליו אנחנו שייכים. ולכן בראש השנה אנחנו לא מחכים, יושבים בשקט ומחכים שהלב יתעורר, אלא אנחנו מתחברים דרך השכל, כן, אל הגודל של החיים, שתכף נראה במה זה מתבטא, ומתוך זה אני מתאהבת ואני אומרת, וואי, איזה זכות גדולה להיות חלק מהדבר הזה. בואו נקרא את זה שוב בפנים. אומנם לאחר העיון הדבר מבואר מאוד, ומורה על גודל אהבת השם יתברך לישראל, שזהו דבר פשוט, שאף על פי שכל תשובה מועלת, וכל זמן שאדם מתחרט מן החטא, אפילו בירור תשובה בעלמא, החטא הולך ומתכבס. כן, הרב בעצם אומר פה, אומר את זה גם בהמשך, שזה אפשר לעשות תשובה מהירת העונש, כן? זאת אומרת, לקפוץ ישר לוידוי. הייתי בסדר, הייתי לא בסדר. וואי, להזדעזע, כן, מהמקום שהייתי בו, ומיד אני שב בתשובה. אבל אני מפספס שם משהו מאוד גדול. זה תשובה מהירת חטא, שישר קופצת למדרגת הזעזוע מהמקום שהייתי בו. לעומת מצב שהשלב הזה הוא יבוא כשלב ב', קודם אני אחבר את עצמי, כן, אל המהות של החיים, אל הגודל, שהרב מפרט לנו פה ככה. מכל מקום, ודאי אינה דומה כלל מעלת התשובה הבאה עם השכל, שכל, כן? שישכיל בגדלותו יתברך. והייתי אומרת, הרב לא מפרט את זה כאן, אבל נראה, כאילו אני חושבת שהרב מתכוון פה למלכויות. במלכויות, זיכרונות ושפרות, במלכויות אנחנו בעצם משכילים, כן? מתחברים עם השכל למה זה אומר הנהגת השם בעולם. זה שישכיל בגדלותו יתברך, ועיקר קדושת התורה ומצוותיה. זה שופרות, כן? שופר של מעמד הר סיני, ואנחנו רואים את זה שם בפסוקים, לא נרחיב על זה היום, תחות לעשות שיעורי בית. ומעלת ישראל, שמעלת ישראל זה זיכרונות, כן? זיכרונות זה זיכרון הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ובזה האדם מתעסק בראש השנה. בראש השנה אנחנו מביאים את עצמנו לתשובה מאהבה. איך? לא על ידי השירים, נכון, השירים מאוד מרוממים אותנו בתפילה, אבל לפעמים אנחנו שמות את כל יהבנו בין שיר לשיר בתפילה, כדי שנוכל להרגיש את, את אותה תשובה מאהבה. והרב אומר, אנחנו לא שמות את כל יהבנו על האם תהיה תפילה מרגשת או לא, בכלל לא, כן? זה נקרא לזה nice to have, זה נחמד, אבל לא על זה אנחנו מתמקדות, או בואו נשתדל לא בזה להתמקד, אלא עצם הפסוקים, אם אני אתעמק בפסוקים האלה, אני אבין שזה מחבר אותי אל הגודל של החיים. ומתוך החיבור הזה, כן, וההבנה של למה אני שייכת לקדוש ברוך הוא, לאהבתו אלינו, לזה שהוא בחר בעם ישראל, לזה שיש לי תפקיד להופיע, כן, את הקדושה שקיימת בעולם, אני עושה לנו סיכום של כל החודש הזה, כן, איך אני מופיעה את זה על ידי התורה והמצוות, מאפשרת לאותם מים, כן, לזרום בברזים. עם כל זה, האדם משכיל, כן, מבין את זה דרך השכל, ואז מתוך זה מתעורר הלב. משם אנחנו מגיעים לתשובה מאהבה. ומה שאדם פועל לטוב ועשותו רצון קונו, שכל אלה העניינים יביאו את האדם למה? לתשובה מאהבה. שזדונות נעשות לו כזכויות, אלא תשובה. כן, הוא אומר לפני כן, כאילו, אין מה להשוות, זה גדול הרבה יותר מאשר מה? מאשר התשובה הבאה בלא חשבון כזה, כי היא מהירת עונש פשוטה. אם היינו קופצים ישר לעשות הוידוי מההתחלה, זה היה מעמיד אותנו בעמדת נפש של עירת עונש פשוטה, שאני ישר מתעסקת במה אני בסדר, במה אני לא בסדר, במה אני בסדר. לא, קודם כל אני, מתוך זה שאני מבינה למה אני שייכת, עכשיו באמת יש לי צער על המקום שלא הייתי שם, שלא הצלחתי לחיות את זה בחיים, כן? אבל זה אחרי שהדלקתי את הפרוז'קטור, אחרי שכבר הדלקתי את האורי, אחר כך אני יכולה להגיע לאישי. אישי זה כבר כן, הישועה, המקום שאליו אני כבר רוצה לחיות את הדברים, או ששם אני רוצה ישועה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לי לחיות את האור הגדול הזה, שאנחנו יודעים שזה עבודת חיים, בשביל זה אנחנו פה, לאט לאט לנסות להופיע כל אחת בדרך שלה את, את הממד הפנימי. כן. אז חן, נכון קוראים לכם? אחרי זה יפה לי. התפללתי על זה ממש הרבה שאני אזכור שמות לחודש האחרון. אז חן שואלת, אבל אולי זה דבר אישי, יש כאלה ש... אוי, זהו, אחר. זה יותר טוב מחתולה, השבוע היה לנו חתולה פה בפנים, נכון? זה יותר טוב. חן שואלת, יכול להיות שזה דבר אישי שלמישהו אחד יהיה יותר נכון, שדווקא את התשובה מהיראה, כן? אז קודם כל באמת יש לנו גם את חודש אלול, כן? שחודש אלול והסליחות, וכן יש בו ממד גם כן של חשבון נפש, כן? ודאי. אבל גם צריך לזכור שחודש אלול, כן? הוא הסוף של השנה שהתחילה באורי. ואנחנו מבינים שאם הקדוש ברוך הוא, כן? כיוון את זה ככה, ומתוך זה גדולי ישראל כיוונו את זה ככה, שהשנה מתחילה דווקא בגודל, כן? ולא בהתעסקות של איפה אני מול הגודל הזה, זה גם צריכה להיות ההדרכה לכולנו, שהמעלה היותר גבוהה זה לא לעשות תשובה ממקום של עירת חטא, אלא המעלה היותר גבוהה זה לעשות תשובה ממקום של אהבה. ואהבה שוב זה לא לחכות שיש שיר אוכיל על הקל ואז אני אתלהב ואז זהו, עשיתי את התשובה מהאהבה שלי, כי הרבה מאיתנו זה מה שנראה לנו, שכאילו היה לי תפילה מדהימה כי התרגשתי, אני לא מבטלת את זה בכלל, רק צריך להבין שתשובה מהאהבה היא קודם כל בה שאני אתרגש מהמינים האלה, כי הבנתי את הגודל שלשם אני שייך. ואז מתוך זה אני מגיעה ליום כיפור או לפני כן לעשרת ימי תשובה, ואני אומרת כמה צער יש לי וכמה צער יש לנו שאנחנו לא מצליחות, בטוח לא ב-100%, אבל כל אחת במקום שלה. וואי, חזבו בזה בפיק לי. להופיע את האור הזה. טוב, תהפכו את הדף. עכשיו אני רוצה שנדבר קצת על הנושא של הוידוי. כן, הבהרנו בגדול את המקום של ראש השנה. הייתה לי התלבטות אם לעשות שיעור שלם רק על ראש השנה ועל מלכויות זיכרונות ושופרות וזה וזה וזה. ואז הסברתי לכם, יש כאלה שלא יגיעו לפה לפני יום כיפור, ונורא, וככה היה לי את הלימוד הזה השנה, וממש רציתי ללמוד את זה איתכם, כי בעיניי זה לימוד שהוא נכון כמובן גם ליום כיפור, אבל הוא נכון באופן כללי לחיים שלנו, ולהיותנו בנות מסתבכות, ומעמיקות בחיינו. אז ככה, הנושא של מצוות הווידוי, יש אותה בעצם בשני אופנים. היא מופיעה בשני אופנים. אחד, מה שאנחנו מכירים, וידוי על חטאים, כן? שזה באמת ביום כיפור. ויש וידוי אחר, כן? שנקרא בכלל וידוי מעשרות. למדתם את זה פה? מישהו הזכיר את זה? וזה דבר מדהים לראות, כי בעצם השם וידוי הוא בשניהם נקרא וידוי, גם על וידוי החטאים, תכף נראה את זה בפנים, וגם על וידוי מעשרות. אבל בעצם במהות יש פה וידוי על שני דברים הפוכים. וידוי על החטאים זה וידוי על הדברים שבהם הייתי לא בסדר, כן? נקרא לזה וידוי על השלילי, על הדברים השליליים. ורוני, יש לי הרגשה שהמזגן על חום, מבטיחה לך. לא? 28 זה חום.
לא,
28 זה חום. אז לא, שתרידו את המעלות, כי נגיד שנכנסתי היה לי יותר נעים. וכולכם נהיות לי אדומות לאט לאט, אז נזכור אז שאנחנו בחימום. אמנם הגיע סתיו, ואפילו בעלי קנה אתמול קרמבוים, שזה סופית אומר שהגיע סתיו. אבל... תודה רבה. וידוי על חטאים הוא חלק מתהליך התשובה, והוא באמת וידוי על השלילי. ווידוי על מעשות זה באמת גילוי בעיניי, זה בעצם וידוי על מעשר שאיסרתי, כן? שאיסרתי מעשר, בעצם לקחתי חלק מהיבול שלי ואיסרתי אותו, כן? שמתי אותו בצד, במינים אחרות קישרתי אותו אל המקור. זה תלוי במעשרות, חלק הבן אדם עצמו שמעשר, הוא אוכל את המעשר בירושלים וכולי. אבל בכל אופן לקחתי חלק מהיבול שלי, איסרתי אותו, חיברתי אותו אל הקודש, ואחר כך יש מצווה מאוד מיוחדת שהיא לעשות וידוי על המעשר הזה. זאת אומרת, להגיד איסרתי. במילים אחרות, להגיד, עשיתי משהו טוב, חיברתי את חיי אל הקודש. אז באיזשהו אופן, שני הסוגי וידויים האלה, זה אותה מילה, זה וידוי. אבל אחד זה וידוי על השלילה, ואחד זה וידוי על החיוב. וכשלמדתי את זה ככה, חשבתי, אמרתי כמה, הרבה יותר קל לנו, נראה לי ככה, לא לכולם, אני יכולה להגיד על עצמי, הרבה יותר קל לנו לעשות וידוי על כמה הייתי לא בסדר, כן? והרב פה יאיר לנו כמה חשוב שגם נעשה וידוי על הדברים הטובים שעשינו, כן? על המאמצים, על הדברים שהופענו טוב בעולם. אמנם יש פה הסתייגות די רצינית, שאנחנו נראה את זה בעניין של המינונים, אבל בשביל זה הבאתי לנו עוד פסקה אחרת מעניה, שאמרתי אני צריכה לאזן את המקום הזה, כי הוידוי על החטאים הוא וידוי שאנחנו יודעים שאנחנו עושים כל שנה, כן? והוידוי על המעשרות הוא משהו שבפועל הוא קורה פעמיים בשבע שנים. כאילו פעמיים בשבע שנים אנחנו צריכים לעשות וידוי על הטוב. אבל גם פה מי שככה יצאנו ללמוד ביחד אין היה במהלך השנה, באין היה אנחנו יודעים שזה האגדתות, ולכן הרבה מהדברים יש פה איזה רעיון שיש בו צד הלכתי, אבל יש בו צד רעיוני שאנחנו צריכים לקחת אותו אלינו, והוא, הנמשל שלו הוא לא תמיד מדויק. זאת אומרת, אני אסביר מה שאמרתי עכשיו, אם הוידוי מעשרות הזה שעוד לא התעמקנו, אבל תכף נתעמק בפנים, אם הוידוי מעשרות הזה אומרים אותו רק פעמיים בשבע שנים, כאילו פעם בהרבה זמן, זה לא אומר שרק פעמיים בשבע שנים עליי לעשות וידוי על הטוב שבי, בסדר? זה לא אחד לאחד. הבנתם את הנקודה? לא לגמרי, אני אחזור לזה, סבבה. רמב"ם, הלכות תשובה, מספר אחת. כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, שיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה כי יעשו וגומר, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודין? אומר, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. בסדר? אז זה הוידוי הרגיל שאנחנו מכירים, שחלק משמעותי מתהליך התשובה, זה האמירה בפה, כן? שאני אומרת בפה, את מה שעשיתי, לא מספיק רק לחשוב, נכון שלהירות תשובה כבר יש משקל מאוד משמעותי, ובכל זאת חלק מתהליך התשובה הוא צריך להיות גם הווידוי בפה, האמירה בפה את מה שעשיתי, לפרט, כן, אני הרבה פעמים, אם יש לי זמן בין הבישולים וכולי, אני מנסה לשבת ולכתוב לי כזה פתק, לשים אחר כך בתוך הסידור דברים ספציפיים, כי לפעמים מרוב התפילה אתה כבר חצי מהתפילה או שאתה שוכח לגמרי, נהיה לך בלקאוט, פתאום את נראית עצמך צדיקת עולם, לא זוכרת שום דבר שלא בדיוק הופעת את הרצון האלוקי בעולם, כן, ואתה כאילו קורא גם היום יש את כל הפירושים האלה של כל הישיבות שאיכשהו מגיעים אלינו, ואז אתה מנסה בין כולם לראות אם יש איזה משהו שאני קשורה. קיצור, נהיה בלגן, ואצלי בכלל איזה ילד באיזשהו שב מושך לי בסמנה, ובזה נגמרה התפילה פחות יותר. אז סתם זה כזה טיפ שאני באיזשהו שב לוקחת לעצמי איזה זמן בימים האלה לפני ראש השנה ומנסה לעשות. אבל היום אנחנו רוצים לעשות דווקא, נקרא זה להרחיב את המבט. זאת אומרת, יש... אנחנו נכנסים באמת לתוך ימים של הרבה חשבון נפש, ויש חשש גדול שהחשבון נפש הזה הוא נקרא לזה לאט לאט יקבץ אותנו, ייבש אותנו ויוציא מאיתנו את כל שמחת החיים. ואיך נגיע לסוכות שמחות אחרי שעברנו את ראש השנה ויום כיפור בפרט, כן מלאות כוח להמשיך בעבודת השם ולא גמורות רק מחשבון הנפש הלא פשוט הזה שעשינו ביום כיפור. אז יש פה את הווידוי מעשרות, שהוא לא קשור ספציפית לימים הנוראים, אומרים אותו בכלל במנחה של יום שני של פסח, אבל הוא בא ללמד אותנו עיקרון. אני קוראת בשתיים, ברמב"ם מלכות מעשר שני ונטר ויל, מצוות עשה להתוודות לפני השם אחר שמוציאים כל המתנות שבזרע הארץ, וזהו נקרא וידוי מעשר. כן, אז אמרנו יש מצווה מהתורה לאסר ואחר כך להגיד איסרתי, במינים אחרות לתת לעצמנו איזה חטא חטא כזה יפה, עשיתי משהו טוב, רציתי לעשות משהו טוב וגם עשיתי אותו טוב. אז הרב כותב בעיניה מעשר שני, כן, בעיניה יש לנו ברכות ושבת, ובסוף ברכות יש שם גם מסכת ביקורים על אותו, מסכת פאה ומסכת מעשר שני, שזה כזה ממש ממש קצת בכמות ורב באיכות, אז זה מתוך מעשר שני. לא הבאתי, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל לא הבאתי את כל, את כל הפסקה בגלל קוצר הזמן, ובגלל שחלק מהפסקה היא באמת עוסקת באיזה עניין אחר שלא לענייננו. במנחה ביום טוב האחרון היו מתוודים. כיצד היה הווידוי? ביארתי הקודש וגומר. כשם שצריך, סליחה, מהתחל אני קוראת, במנחה ביום טוב האחרון היו מתוודים. כיצד היה וידוי, ביארתי הקודש וגומר. כן, היה צריך להתוודות על עצמו שביאר, כן, ביאר את המעשר, הוציא אותו, ובכך קישר את כל היבול, את כל מה שהוא עמל ועשה, אל המקור שלו, אל הקודש. כן, יש חשש שאדם שהוא, כן, חקלאי ויש לו גידולים, הוא ייחס את הכל לעצמו, ועל ידי כן, המעשר הזה שהוא מוציא, הוא בעצם אומר, במילים שלנו, הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא, כן? הוא בעצם אומר, אני מחבר את כל הדבר הזה למקור, לשור של הקדוש ברוך הוא. עכשיו הרב מסביר, כשם שצריך שיהיה מוטבע באדם גודל עוצם חובתו בעבודת השם, בעשות הטוב וקדושת המעשים והדרכים והישרת הדעות והמידות בציור בהיר מאוד, עד שיבורר לו שאם גם יהיה משתדל בכל כוחו לרדוף אחר הטוב והצדק, בכל זאת רחוק הדבר הוא שיצא באמת ידי חובתו הגמורה. כרגיל הרב יש לו משפטים מאוד מאוד ארוכים. אנחנו צריכים שיהיה לנו בחיים ציור בהיר, או נקרא לזה במין אחרות, ציור שאט לאט הולך ומתבהר על השאיפות שלנו, כן? על דרכי הפעולה שלנו, על עבודת המידות שלנו. אנחנו לא יכולות להעביר את החיים ככה כן, באיזושהי זרימה שהיא בכלל לא ממוקדת, אלא הפוך. אנחנו יודעים שהתורה היא מכוונת אותנו לרומם את החיים שלנו, וכדי לרומם את החיים אנחנו צריכים במהלך השנים לצייר לנו ציור לאן אני רוצה, כן, לאן אני רוצה להתקדם, לאן אני רוצה ללכת, כן, מה הם השאיפות שלי, ולדעת, כן, מתוך המקום הזה שתמיד יש את השאיפות ותמיד יש את איפה שאני נמצאת, כן, והרבה פעמים יש פער מאוד מאוד גדול, והפער הזה הוא באיזשהו אופן הוא טוב לנו. הוא טוב לנו כי אני יודעת גם שיש לי הרבה עוד עבודה ולאן להתקדם. והוא גם, נקרא לזה, משאיר אותי במקום שלי. כאילו, אני לא יחשוב שאני באיזה מקום אחר. כי כל פעם שיהיה לי את השאיפות האלה ואני אראה איפה אני מול זה, אני אגיד, טוב, אז ברוך השם, כאילו, חשבת שאולי הגעת לאיזושהי נקודה, אבל יש לך עוד עבודה ועוד דיוק. וציור מסוים שהיה לי, פתאום אני מבינה שהוא לא נכון, אני צריכה להיפרד ממנו וליצור ציור חדש, יותר נעלה, יותר ממוקד. עד שיבואר לו שאם יהיה משתדל בכל כוחו לרדוף אחר הטוב והצדק, בכל זאת רחוק הדבר הוא שיצא באמת ידי חובתו הגמורה. כן, תמיד נדע שלא הגענו. ועל כן כך היא מידתן של צדיקים שהם משקיפים על עצמם כמקצרים בצדקה ומעשים טובים. על כן הם רחוקים מגאווה ומסובלים בענוות צדק. זאת אומרת, כן, מידה של צדיקים שבאמת הם תמיד חושבים שהם לא עושים מספיק. זאת אומרת, תמיד הם רואים את מה עוד יש להם לעשות. והרב אומר לנו, באיזשהו אופן יש בזה משהו טוב. זה הענווה שהיא טובה, כן? שהיא משאירה אותך על מקומך והיא משאירה אותך עובד. אבל יש פה סכנה מאוד מאוד גדולה. כי אם רק זאת תהיה התמונה שלי את עצמי, אם אני רק אראה כמה עוד יש לי וכמה אני לא מצליחה להופיע את, כן, את השאיפות ואת המגמות שיש לי בחיים, אני עלולה לאט לאט להיחלש. עד כדי שאפילו הייתי אומרת, אם כל היום הייתי מתעסקת רק בכמה אני לא, סיכוי טוב שבאיזשהו שלב הייתי מפסיקה לשאוף ולהתקדם, כי יאללה, גם ככה אני לא אצליח להגיע לזה, גם ככה אני לא, כן, לא מצליחה להיות איפה שאני רוצה להיות, ולכן אני עלולה לאט לאט להיחלש עד כדי חוסר כוח בעבודה. אז הרב כותב, עם כל זה, אין טוב לאדם שמידה הזאת תפעל עליו יותר מדי. כן, צריך לדעת, מילת המפתח זה מינונים. עד שתדריכהו מנוחה ותגזול ממנו ססונו ושמחתו ושלוות נפשו. כן, אם אני אהיה כל היום בעמדת נפש, כן, של כמה אני לא, וכמה אני לא בסדר, וכמה אני לא מצליחה, לאט לאט זה ידלדל לי את כל שמחת החיים. אין, לא יהיה לי, לא את הכוח ולא את כוחות החיים ולא את שמחת החיים להמשיך בדרך הזו. ועוד הוא אומר, כן, לא רק יגזל ממנו ססונו ושמחתו, אלא את שלוות נפשו, לא תהיה לי שלווה. וזה דבר מדהים, כי בעצם אנחנו רואים כזה דבר, אנחנו הולכים ואנחנו מתקדמים, אבל אנחנו רוצים שיהיה לנו איזושהי שלוות נפש. ואיך זה יכול להיות? אם אני כל היום יודעת שאני לא, כן, אני לא מצליחה את 100% שלי, אז אם אני כל הזמן מתעסקת רק שמה, אני עלולה להגיע לאפס. כן, לאפס עשייה, לאפס כוחות, לאפס שמחה. אני רוצה להיות בעשייה, בהתקדמות, מצד אחד בידיעה את מקומי, לא להשלות את עצמי שכבר אני במקום טוב, ומצד שני שיהיה לי גם שלווה נפשית בדרך הזאת וגם שמחה. בהשגתו בשכל, בתורה ובכל מידה טובה ומעגל טוב. על כן ניתנה לנו התורה דרך להערה. כן? יש לנו דרך המעשר שני, אז דרך וידוי מעשר שני. וידוי מעשרות, ניתנה לנו, כאילו התורה נתנה לנו איזושהי הערה, היא אומרת לנו, שימו לב, תעשו לעצמכם איזה כוכבית כזאת ותגידי, רגע, התורה גם מנחה אותי עוד איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה, שצריך האדם שישמח גם כן לפעמים גם בביטוי שפתיים על מעשה הטוב אשר עשה. כן, צריך לא רק להגיד דווקא הייתי בסדר, כן, אלא להגיד ממש בביטוי שפתיים, כן, להגיד ממש בפה דברים טובים, כן, דברים. הבן הגדול שלי הוא התחיל בישיבה תיכונית במצפה רמון, ויש להם קטע בגיל הזה שהם כזה מינימום מילים, בעיקר בנים, כן, עוד לא זכיתי לבת בגיל הזה, אבל מינימום מילים, מינימום תקשורת, וכאילו בדיוק הבדיחה שרצה עכשיו זה מה שלומך, אחלה, אחלה, ראשי תיבות, אני חי, למה התקשרת? זהו, זה כזה הכל מינימום. ואני, וואי, שיגעתי את הבן שלי לפני שהוא התחיל בישיבה, שאין מצב, כאילו, מדבר עם אמא שלו, בתך סיכמנו על פעם ביום, ירד לפעם ביומיים, כולה התחיל לפני איזה שלושה שבועות, כן, אבל בסדר, אני לא מבינה מה צריך לדבר ככה, בסדר, זה לא פואנטה. ואז איזה פעם אחת כתבתי לו איזה משהו שידעתי שמאוד משמח, אז הוא כתב לי תודה, הרבה במילים. אז אני כותבת לו, התכוונת, תודה אמא מדהימה שלי. אז הוא כתב לי, תודה, אמא מדהימה שלי. כמובן, עם כל החטאים האלה. ברור, חייב להיות חלק מהזה. ולמה אני מזכירה את זה? כי אני חושבת שהלימוד, אנחנו צריכים ללמד, כן? גם את עצמנו לדבר טוב, כן? לדבר גם על עצמנו טוב, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. לפעמים שאנחנו מתעסקות מאוד בחשבון נפש, זה קצת לא נעים להגיד גם דברים טובים, כן? אבל באמת אנחנו עושים את זה קודם כל כי זה חלק מעבודת השם שלנו. חלק מעבודת השם שלנו זה לבוא להגיד במילים את המקומות הטובים שיש בי ואת העשייה הטובה שעשיתי. ודווקא אני אומרת, בבואנו לקראת הימים האלה שאנחנו כל כך מתעסקים, בעיקר סביב יום כיפור, כל כך מתעסקים במה שלא, אנחנו חייבים את תשובת המשקל כדי שלא נצא רצוצים ובלי כוחות להמשך החגים, ולדעת להגיד איפה כן עשיתי. ואנחנו נראה, הרב כאן מדייק אותנו במינונים שלי באופן אישי לא פשוט, אבל כידוע לא אני כתבתי את התורה. אז שבעצם אומר שהחשבון נפש זה משהו שאנחנו עושים תדיר, הוא משהו שהרבה יותר מלווה אותנו, כן? והאמירת הדברים החיוביים זה משהו שהוא כאילו פעם בי. אז על זה התכוונתי בהתחלה שאמרתי שכשאנחנו עומדים את האגדת עוד מעין היה, הכוונה היא שאנחנו עומדים מפה לגבי המעשר, הווידוי מעשרות, זה נכון, באמת יש את זה פעמיים בשבע שנים. אבל כשאנחנו באים לקחת את הנקודה הזאת, אנחנו צריכים שיהיה מינון נכון. זאת אומרת, לא כל היום רק להגיד על עצמנו דברים טובים ולהרגיש שזהו, אני כבר סיימתי את תיקוני בעולם. עוד יותר מזה הייתי אומרת שאנחנו עלולים לקחת דברים שליליים, דברים לא טובים שעשינו, ולעשות לעצמנו חיים קלים, לעשות מה שנקרא אידיאליזציה מהחטא, לעשות ממשהו שהוא מנוגד לרצון השם, להסביר, לתת לעצמי איזשהו הסבר. עשיתי את זה ככה כי היה לי קשה, כי אפשר אולי לעשות איזשהו הסבר אחורה, אבל לא מתוך מתן לגיטימציה קדימה, כן? זה החשש, שכשאני אומרת לעצמי דברים טובים, אומרת וואי, אבל גם שמעתי בשיעור שאמרו לי להגיד לעצמי דברים טובים, אז בסדר, אז עשיתי את זה, אבל בעצם כל הכוונות שלי היו טובות, ולכן אני גם נותנת לעצמי אפשרות להמשיך את העשייה הזאת. אנחנו אומרים לא, אדם צריך להיות ישר, קודם כל להגיד מהי הדרך, כן? לכוון את דעותיו, את מעשיו, את מגמותיו בחיים, ולא להניח, כן? להניח כל הזמן לברר את הדרך הזו שוב ושוב ושוב. כן, כל מי שיצאנו ללמוד ביחד, אז תמיד אני מספרת שבעלי כל כמה זמן, בעיקר בשנים הראשונות שעוד הייתי משתפת איתו פעולה, אז הוא היה אומר לי, היה עושה לי כזה שיחה של איפה את רואה אותנו בעוד 10 שנים, כן? ואז כאילו היו, כל הגדולים היו נורא קטנים וזה, והייתי אומרת לו, עזוב אותי 10 שנים, אני רוצה לישון עכשיו את הלילה נורמלי, בבוקר אולי אני אסכים לדבר איתך על איזה גודל של החיים, בדרך כלל בבוקר גם הייתי ממשיכה לישון, קיצור, לא היה הרבה עם מי לדבר. אבל באמת כל כמה זמן הוא היה אומר, אנחנו חייבים להרים מבט, להגיד רגע, לאן אנחנו שואפים, מה הכיוון, כן, מה מגמת החיים שלנו. מתוך זה אחר כך יהיה לנו כוח להגיד איפה אנחנו משקיעים יותר, איפה פחות חייבים. זה לצורך העניין ממש ההורי ואישי, כאילו קריאת הכיוון, ומתוך זה אחר כך איפה אני. ודווקא בזמנים קשים לבוא ולדעת שאנחנו צריכים כל פעם להרים את המבט ולכוון אותו גבוה, כדי שלא נשקע בכל הפרטים. ובתוך העשייה של הפרטים, לדעת גם להגיד איפה אני לא, וגם להגיד איפה אני כן. כי האיפה אני כן הזה, הוא נותן הרבה כוח להמשך עשייה. אם כבר הזכרתי את בעלי, אז הוא היה 4 שנים בצבא, ויש להם כזה, בסוף כל פעילות כזאת שהם היו עושים בצבא, אז היה להם דבר שנקרא שימור שיפור. זה כזה מילים גבריות. כאילו מה משמרים, כאילו מה ממשיכים ומה משפרים. אז הוא חשב שהוא יעשה עליי שימור שיפור. טעות מרה, אבל אני לא, אמרתי לו, אתה רוצה לדבר איתי על שימור מעולה, אתה מדבר איתי על שיפור, צריך כבר כזה אווירה נעימה, ואי אפשר כאילו רק לדבר, ובטוח צריך להתחיל קודם כל בשימור, במה שטוב, אנחנו רוצים לשמר אותו, ורק אחר כך מתוך זה לדבר על מה השיפור. אז קודם כל ביחס הזה גם לעצמנו, זאת אומרת לדעת להגיד את הכן, ומתוך זה גם לראות איפה אנחנו רוצים לעשות תיקון. אני רוצה לקרוא בפנים שלו, ממש ברור היום, נכון? תודה. אני קוראת מ-1, 2, 3, 4, 5 שורות מנמטה בצד ימין. גם כן, לפעמים, גם בביטוי שפתיים על מעשה הטוב אשר עשה, וכפי המידה הראויה, לחזק לבבו בעבודה. אני הכי אהבתי את הביטוי הזה. למה? כי ברגע שאני עושה ביטוי בשפתיים שלי על מה הייתי בסדר, על מה הצלחתי, כן? על מה הופעתי משהו טוב, זה מחזק את ליבי בעבודה, זה מחזק, נותן לי כוח להמשך עבודה. אם כל ערב אני אגיד לעצמי, וואי, איך השכבת אותם בכזאת צורה, לא לפי מה שרצית ומה שתכנן, למי יהיה כוח יום למחרת להשכיב אותם בצורה אחרת, כן? לעומת להגיד, באמת היה לך מאוד קשה והיית יפה, אבל הנה, תראי איזה יפה שלפחות לילד הזה הקשבת לכל מה שעבר עליו במהלך היום, למרות שכבר ממש רצית לסיים את היום. כן, לחזק, להגיד, ומחר, מתוך זה, מחר תנסי גם לילד הזה לתת קצת יותר מקום, קצת יותר הקשבה. זה נותן חיזוק בלב וחיזוק להמשך העבודה. ולשמח נפשו בפועלי יושר כתורה ומצווה, זה ישמח אותנו, ראוי שימצא בנפשו קורת רוח וימלא שמחה ושלווה, ולא יהיה תמיד בעיניו כרשע וכמקצר, גם במקום שיצא באמת יתר חורתו, כאילו גם במקומות שאני באמת הייתי בסדר, תשימו לב שהרב מדייק אותנו, זה לא שאני נקרא לזה מלטפת את עצמי במקומות שהייתי צריכה לעשות הפוך, כן? אלא במקומות שהייתי בסדר, את זה אני מאירה באור. שוב, לא מוותרת לעצמי, כן? אני יכולה לתת כמובן הסברים במקום רך בעבודה בחשבון הנפש, אבל את הדברים שבאמת הייתי בסדר להגיד אותם ולהגיד אותם בפה. על כן, כשם שיש תועלת גדולה לתיקון הנפש בבידוי האבונות, כן יש גם כן תועלת לפרקים קבועים שאומנם רחוקים מהם ואינם תדירים כל כך כבידוי על החטאים. כדי, למה זה לא כל כך הרבה? כדי שלא יזוח עליו לבבו, כן? שלא נגיע למצב שאנחנו בשעננות, שאני אומרת, וואי, אם כל היום רק אני אגיד לעצמי דברים מעולים, אז סיכוי טוב שאני אגיע לאיזה עמדה נפשית של שעננות, של טוב, אז על סך הכל אני בסדר ואני באה לעשות חשבון נפש ואני לא כל כך מבינה כאילו על מה אני צריכה לעשות חשבון נפש, כי סך הכל אני בסדר. לא, אנחנו לא רוצים להגיע לעמדה הזאת, אלא שזה יהיה באיזון, כדי שלא יזוח עליו לבבו, ויהיה נוטה לעצלה ולגאווה ולשרירות לב. כי אם אני כל היום רק אחזק את עצמי, וכל הזמן רק ייתן לעצמי לגיטימציה, אני עלולה להגיע לעצלנות, לגאווה ולשרירות לב, למקום שהוא לא מתקדם ועושה. וכמובן מה שעה לפי זה אני אחליט מה אנחנו ממשיכים לקרוא. אבל לפרקים תמצא תועלת לעבדי השם ישרי דרך גם כן בבידוי המצוות, למען ישמח בהם בלבבות ויחזק אורחות חייו ודרך השם, וללמד על הכלל יצאה תורה במצוות וידוי. כן, מה הרב אומר לנו פה? שהמצוות וידוי הזאת היא באה ללמד אותנו משהו כללי, עיקרון על הכלל, על כולנו, שלא יפליג האדם עצמו לדון תמיד את נפשו לכף חובה, שלא ניטה. ובגלל זה פתחתי ואמרתי שבתור בנות יש לנו הרבה פעמים נטייה לדון את עצמנו לכף חובה, כן? ראיתי איזה פירוש של הרב על אבו מתונים בדין, שהוא אומר, אבו מתונים בדין כלפי עצמכם, כן? שאנחנו נהיה מתונים בדין כלפי עצמנו, שאת עצמנו לא נדון לכף חובה כל הזמן, כל הזמן רק להרגיש כמה אני לא בסדר ולא בסדר ולא בסדר. שלא יפליג אדם עצמו לדון תמיד את נפשו לכף חובה, ולמצוא עצמו חייב ובלתי ממלא חובתו, גם במקום שהוא ממלא אותה. כי אם ידון על עצמו גם כן בקו האמת, בעין תקוחה, לדעת את מעשהו, למצוא קורת רוח ושמחת לב במעשה הטוב, ואז יתבררו לו דרכיו לדעת גם כן את חלקי הרע שבהם, למען יסור מהם ביותר אומץ. ותראו את זה מדהים, אם אנחנו מסתכלים, אני כאילו שומעת במילים שהוא אומר לי ראש השנה ויום כיפור, שוב אני חוזרת למשפט האחרון, כי אם ידון על עצמו גם כן בקו האמת, בעין פקוחה לדעת את מעשהו, למצוא קורת רוח ושמחת לב במעשה הטוב. אחרי שהדלקתי את האור וראיתי, כן, ולגבי ראשונה זה קצת משהו אחר, אני לא מתעסקת בי, אני מדליקה את האור של המציאות נקרא לזה, או מתחברת, נכון, מתעלה אל האור של המציאות, אבל לצורך העניין העמדה הנפשית הזאת שקודם כל מאירה את הטוב, בעין פקוחה לדעת את מעשהו, למצוא קורת רוח ושמחת לב במעשה טוב, ואז יתבררו לו דרכיו לדעת גם כן את חלקי הרע שבהם, למען יסור מהם ביותר אומץ, יהיה לי הרבה יותר כוח להתמודד עם המקומות שהם רעים, שהם לא טובים לי, שאני רוצה להסיר אותם מהחיים שלי. מתוך מה? מתוך מה שאני אתחבר ואני אמצא בתוכי את מקומות הכוח, את מקומות החוזקה שלי, כן, את המקומות שבהם אני טובה ואני שואפת לטוב. במילים אחרות הייתי אומרת את זה, אם אני קודם כל מתחברת לנשמה שלי שכל הרצון שלה הוא רק להיטיב, כן, והיא רק מחוברת אל הטהרה ואל הנקיות, מתוך המקום הזה אני יכולה אחר כך להגיד את כל שאר הדברים שבהם נפלתי וחטאתי, אני יכולה ביתר שאת וביתר כוח להסיר אותם מהחיים שלי, כי הטענתי את עצמי במקור הכוח. ואז התברור לו דרכה לדעת גם כן את חלקי הרע שבהם, למען יסור מהם ביותר אומץ, ביותו מעריך את שמחת לבבו בגלל הטוב, וצערו ועצבונו ונפילת רוחו בגלל הרע. על כן דרוש לנו וידוי המצוות לפרקים, לחזק לבבנו על דרך השם, כמו שדרוש לנו וידוי הפשעים למען סור מוקשי רע. אז יש לנו את הוידוי על החטאים, שיהיה לנו את הסור מרע, ואת הוידוי על המצוות, כן? בבחינת עשה טוב, כן. לא? עכשיו שאלה שמצוות. אז עוד ככה משהו קטן יחסית לסיום, שבעצם מביא לנו את העיקרון הזה, שבעיניי זה לא כתוב פה, אבל זה גם קשור לשופר. ננסה לחבר את זה קצת בסוף. יש כמה פסקאות בעיניה בשבת שמתעסקות באותיות, כן? בתינוקות של בית רבן שלמדו אותיות, ויש שם הסבר על האותיות, והגמרה, ומתוך זה הרב מסביר את הגמרה, מסביר את הפירושים, את העקרונות שנובעים לנו מהאותיות. וכאן יש איזו פסקה שמדברת על נון, נון רגילה, שנראית משהו כזה, נכון? ונון סופית, שהיא קו אחד ארוך. אנחנו יודעים כן, באותיות, בשפת הקודש, אין שום דבר שהוא סתם, כן? אלא כל דבר יש לו משמעות. ובעצם, השני הנונים האלה, הם באיזשהו אופן באים לבטא איך אני יביא לידי ביטוי את תפקידי בעולם, כן? איך אני יופיע את הרצון האלוקי שבשבילו נוצרתי. והוא קצת מסתכל לנו את מה שככה נאמר פה על הוידוי, שבעצם אנחנו כל הזמן, אפשר להגיד, מחזיקים בשני כתבים, כן? בשני דברים שהם נראים לנו כאילו סותרים. מצד אחד מקום של הבנה שאין בי כלום, אין בי מעצמי כלום, כל מה שאני זה רק מרצונו של הקדוש ברוך הוא, וכמה החיים שלי הרבה פעמים כל כך רחוקים מהמקום שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה בו. זה נון מסוימת שתכף נראה מה היא. ויש צד, כן, של הגודל של האדם, של המפגש שלי עם הכן, עם החיובי, זה המקביל לוידוי מעשרות, את כל מה שטמון בי, את הנשמה שהקדוש ברוך הוא טבע בתוך הגוף שגם הוא נתן. אנחנו לפעמים שוכחות שגם הגוף שלנו זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, ומתוך זה יש רצון גדול של הקדוש ברוך הוא שאני אהיה פה בעולם, ויש לי מקום בעולם שאני צריכה להופיע אותו. ולכאורה זה שני דברים שהם הפוכים, מצד אחד שאני כלום, ומצד שני שאני הכל, שיש בי נשמה אלוקית וגוף שיכול לבטא את הנשמה הזאת. בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי באותיות במקור ארבע. נון כפופה, נון פשוטה. נאמן כפוף, נאמן פשוט. הנאמנות לתעודת המציאות, שאלה טובה מה זה המילה הזאת, וההוויה שבגללם יצר הקדוש ברוך הוא את כל מצוי, היא מתבלטת באדם בשתי דרכים שונות, כן? הרב פה בקצרה, כן, מדבר על הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא במושגים של נאמנות, כן? בגלל הנון, נאמנות, שבעצם הקדוש ברוך הוא, כן, הוא האומן, ואנחנו צריכים לגלה את האומנות שהוא יצר פה. והקדוש ברוך הוא יצר אותנו, בדיוק שמעתי על זה איזה משל מאוד יפה, שיש מלך שמאוד, אני לא יודעת מאיפה זה, אולי מישהו כן יודע, מלך שמאוד אוהב מוזיקה, הוא בעצם אוסף לממלכתו הרבה אנשים שהם מנגנים על כל מיני כלים, ותפקידם של האנשים זה לנגן, כן, לנגן את הכלים, את אותה מנגינה שהקדוש ברוך הוא אוהב. זה באיזשהו אופן משל שלנו, כן, במציאותו של העולם הזה, שמטרתנו היא בעצם, נקרא לזה, לנגן את המנגינה האלוקית בעולם. והדרך שלי היא, הדרך שלנו, יש בה שתי דרכים שונות. תראו, היא מתבלטת באדם בשתי דרכים שונות. הדרך האחת היא ההדרכה המוסרית הראשונה, שהיא באה לברר לאדם את קטנו ואפסיותו, שלא יתגדר במה שהוא חושב שיש בו מן המעלות והיתרונות, כי הלא כולן, כי אין אינה, ולא מידו טובו, כי אם ידי אדון כל, אשר לא לבדו הוא הכוח והגבורה, החוכמה והמדע, העוז והממשלה, וכמה אנחנו רואים את זה בתפילה של הימים הנוראים, כן? על הגודל של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מגדלים ומפארים את הקדוש ברוך הוא, כמובן, לא כי הקדוש ברוך הוא צריך את ההגדלה הזאת, אלא כדי לבסס אצלנו את המעמד הנפשי, אולי הייתי אומרת הרוחני, של ההבנה שהכל באמת ממנו. אמנם, אחרי אשר דעתו של אדם היא מתיישבת בהכרעת הענבה והכפיפות המוחלטה, אחרי שהמקום הזה הוא ברור לנו, שתכף אני אגיד על זה עוד במשפט, אז באה הדרכה המוסרית השנייה, היותר עליונה, המבארת לפניו את גודל תפארתו ואת זיו נשמתו, ואת הערך המרומם אשר נתן לו ריבון כל העולמים, בתפיסת ההוויה והכרת העוד האלוקי. כן? אז הרב אומר לנו ככה, הרבה פעמים הרב מתאר לנו כאילו שני שלבים, כן? שלב ראשון זה ההבנה שאין ממני כלום, שכל מה שיש לי זה רק מאיתו יתברך, ואנחנו צריכים לבסס את המקום הזה, כי הרבה פעמים הוא הולך לנו לאיבוד, וגם אנחנו לפעמים מקבלים כל מיני כאלה סתירות לחי כאלה במציאות שמאפסים אותנו, שכאילו פתאום אני מרגישה שאני ככה וואי ממש משהו בטוב, ואז קורה לי משהו כזה שאומר לי אוקיי זה טוב, זה כזה מין שיעורים קטנים בשביל הנבא. אבל אנחנו רוצים לא להגיע לזה ממקום של יישוב, ממקום של ההכרה השכלית הזאת שבאמת הכל, כן, הכל זה ממנו. ואז הרב אומר לנו, אבל על גבי זה יש הדרכה מוסרית שנייה שהיא יותר עליונה. אם הייתי נשארת רק במקום הזה, הכל זה רק ממנו, באיזשהו אופן הייתי נשארת בעמדה הנפשית, כמו אם הייתי עושה רק וידוי על החטאים, רק הייתי מרגישה את העין, רק הייתי מרגישה מה שאין בי, כן? ולאט לאט הכוחות היו הולכים ומצטמצמים. אז על גבי ההבנה הזאת אנחנו רוצים להרים עוד קומה ולהגיד שמתוך זה אני מבינה שגם מה שזה שאני פה זה גם רצון השם, והקדוש ברוך הוא שם אותי פה כדי לעשות משהו בעולם, כדי לקדם, כדי לתקן, כדי להופיע את רצונו. כן, ההדרכה המוסרית השנייה יותר עליונה, המבארת לפניו את גודלו ותפארתו של מי? של האדם, וזיו נשמתו. ואנחנו צריכים לעשות, כן, במקביל לחשבון הנפש, גם להתוודע לזיו הנשמה שלנו, אל גודל הנשמה שלנו, אל מה שאנחנו מסוגלות, אל מה שאנחנו שואפות, אל לאן שאנחנו רוצות להגיע. ואת הערך המרומם שנתן לו ריבון כל העולמים, מי נתן לי את הערך הגדול הזה? כן, מצד מה אני יכולה להגיד לבן שלי, התכוונת האמא המאממת שלך, או שלא כתבתי את זה, כן? מתוך מה? מתוך מקום של גאווה? לא, קדוש ברוך הוא, נכון שבאותו רגע אולי הייתי במקום שאהבתי על עצמי, בסדר, יכול להיות, אבל במהות, מתוך מה? מתוך זה שהקדוש ברוך הוא שם אותי להיות פה בעולם, האמא שלך, ויש לי תפקיד, כן? ומתוך זה אנחנו רוצות להיות שמחות במקום שלנו, ולנסות להופיע אותו ולשמוח בו, בתפיסת ההוויה והכרת ההוד האלוקי. אז הוא מתרומם. האדם מתרומם ושיעור קומתו מתפשט על כל מרחבי העולם. זה הנון הפשוטה, כן? יש את הנון הכפופה, כן? שהיא מכופפת של ההבנה, כן? שזה, שהכל הוא לא ממני אלא כל מה שיש בי הוא רק מהשם. ויש את הנון הפשוטה שאומרת מתוך מה שקיבלתי, מתוך מה שאני מבינה, אני עכשיו מתפשטת מבחינת מתרחבת, נותנת, כן? בפשטות את כל מה שיש בתוכי החוצה. אז הוא מתרומם ושיעור קומתו מתפשט הוא על כל מרחבי עולם. ומתוך הכרה זו הבא מתוך תוצאותיה של ענבת הצדק, הוא בא להיות נאמן לתעודת הווייתו במדרגה היותר עליונה. זה להיות נאמן, כן? להיות נאמן למקור שלי ולהיות נאמן גם להופיע את מה שקיבלתי. הכפיפות היא מתאחדת עם הפשיטות, ושני המצבים ביחד מאדרים את יסוד הקודש להוציא לאור עולם את התוכנית הגדולה של הנאמנות, עצות מרחוק אמונה, אמן, נון כפופה, נון פשוטה. נאמן כפוף, נאמן פשוט. משפט אחרון, חושבת שזה מאוד קשור לנושא של השופר גם. השופר, יש על זה דיון, האם צריך שופר שהוא כפוף, כן? או שופר שהוא פשוט, שהוא ישר. ובאמת יש על זה דיונים, שבבבלי בעיקר הגישה היא שזה צריך להיות כפוף, והירושלמי על זה שזה אמור להיות פשוט, אלא דווקא הקומה השנייה יותר. כן, בגלל שההלכה נפסקה מהמקור של הבבלי, אז היום בעצם רוב השופרות הם, כן, הם לא פשוטים אלא הם דווקא מכופפים. אבל אין ספק ששופר של ארץ ישראל, שופר של גאולה, מניחה שהשופר לעתיד לבוא הוא יהיה כזה כמו התקיעה הגדולה, שהיא תקיעה פשוטה, כן, וארוכה. היא מבוססת על הענווה, על המקום המקופף שאומר, בסדר, יש בי חטאים, יש לי דברים שאני לא מצליח להופיע את מה שאני לא מצליחה להופיע את הדברים במלוא, כן, במלוא הדרם, אבל אני יודע את מקומי, ומתוך זה גם אני יודעת את הגודל שקיים בי, ויודעת שהקדוש ברוך הוא רואה את הגודל שקיים בי. יש לי מצווה להגיד בפה את הדברים שבהם אני מצליחה ועושה, ומתוך זה לקבל כוח להופיע את התקיעה הגדולה. שיהיה לנו שנה טובה, חתימה טובה.